כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, חף באייר תפשין עין זין, למד ה' לעומר, שהם חמישה שבועות לעומר, מסכת בבא בתרא, דף קוף יוד דלת. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בשנת בית אלפים, תפנון לבריאת העולם, השנה השנייה ליציאת בני ישראל ממצרים. היום הזה נעלה הענן, והיה המסע הראשון של המשכן והמסע הראשון, אחרי כמעט שנה ממתן תורה, כאמור בספר במדבר פרק יוד, פסוק יוד א', ונסו מחורב עד קדש ברנע, דרך של 11 ימים, עשו את הדרך הזו בשלושה ימים, כאמור ברש"י, ספר דברים, פרק א', פסוק ב'. בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קוף י"ג ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה למסקנה מניין שהפסוק ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר עוסק בהסבת הבעל, והתשובה, כיוון שכתוב בו ידבקו מטות, או כיוון שכתוב בו אחר והבעל הוא אחר. שאלה שנייה לרבי יוחנן, מניין שהבעל אינו נוטל בראוי כבמוחזק, והתשובה, ממה שנאמר ביעיר בן סגוב והיו לו חב ג' ערים, ובוודאי נשא סגוב אישה ומתה, הוא ירשה יאיר ולא סגוב, כיוון שאין הבעל נוטל בראוי. שאלה שלישית, האם בני החיות קודמים לבנות בירושה ומניין, והתשובה קודמים? ולומדים זאת מבירש אותה. הוו מחברת לעניין הקודם ומקיש ירושת אחים והחיות לירושת הבן והבת. שאלה רביעית, מה נלמד מהפסוק והיה ביום אנחילו? התשובה, שאין דנים דיני נחלות בלילה. שאלה חמישית, באיזה אופן הם נכנסו שלושה לבקר את החולה? ושמעו הצוואה מפיו, ואינם יכולים לכתוב פסק דין על כך ומדוע. התשובה כששמעו מפיו בלילה, כיוון שאין דנים בלילה, אז הם אינם אלא עדים, ואין עד נעשה דיין. השאלה האחרונה על דף קוף י"ג, מניין שאין עד נעשה דיין? התשובה לרשב"א מגזירת הכתוב, ולפי שיטת התוספות, משום שזה עדות שאי אתה יכול להזימה. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו. על דף קוף י"ג, אשר למדנו אתמול, שאלות ותשובות שישמשו לנו בעזרת השם יתברך כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, וחיית מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע, חף באייר תפשין עין זין, למדהי לעומר, שהם חמישה שבועות לעומר, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי על דף קוף י"ד, ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף י"ג עמוד ב', חמש שורות מתחילת העמוד במילים תני רבא בר חנינא קמי דרב נחמן, והיה ביום הנחילו את בניו, ביום אתה מפיל נחלות, והיא אתה מפיל נחלות בלילה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. והר את הגמרא שיש לדון דיני ירושה דווקא ביום. תני שנה רבא בר חנינא את הברייתא הזו קמי דרב נחמן לפני רב נחמן, נאמר בעניין ירושת בן בכור בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, והיה ביום הנחילו את בניו. יש ללמוד מכך שדווקא ביום אתה מפיל נחלות בירושה, ואי אתה מפיל נחלות בלילה. הבין אביי שכוונת הברייתא היא שאי אפשר להוריש בלילה. ולכן תמה על הברייתא הזו, אמר לה אביי לרבא בר חנינא, אלא מעתה לדבריך, אדם דשכיב באימם האדם שלו עלינו מת ביום, הוא דיירתי לבני, רק אותו יורשים בניו, אבל מן דשכיב בלילה אדם שמת בלילה לא ירתי לבני, אין בניו יורשים אותו, הרי לא מצאנו כן, מה הסיבה לזה? אלא מבאר לו אביי דילמה דין נחלות כאמרת, שמה הברייתא שהבאת עוסקת בדין תורה לעניין נחלות, שאם בית דין דנים למי מגיעה ירושה, אין דנים אלא ביום ולא בלילה. דתניא, שנינו בברייתא, אמר בתורה בסוף פרשת ירושה, ספר במדבר פרק זך פסוק י' א', והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, למדים ממה שנאמר חוקת משפט, שזה לשון דין. אורעה הסתיימה כל הפרשה כולה עוסקת בענייני ירושה להיות דין, כלומר, שחלוקת הירושה אינה כסתם חלוקת שותפים, אלא יש בה את כל ההלכות שיש כשדנים בדיני ממונות, שצריכה להיות במעמד שלושה דיינים, וכיוון שנאמר בפרשה זו לשון ביום הנחילו, יש ללמוד מכאן שחלוקת נחלות צריכה להיות ביום. יש ללמוד מכאן לכל דין תורה שצריך להיות ביום. וזו גם כוונת הברייתא שהביא רבא בר חנינא, שדווקא ביום דנים דיני ירושה ולא בלילה. אז לדבריו של הרשב"ם מדובר כאן בחלוקת נחלות בין היורשים. ואילו תוספות מפרשים בשם רי שכוונת הברייתא שהוראה כל הפרשה להיות דין, היינו, שאם אמר האב את אופן חלוקת הנכסים בפני שלושה אנשים, הדין הוא שבעל כוחם של הבנים נעשים העומדים שם דיינים על דבריו. אם רצו, ועושים את הדין, ואין אחד מן הבנים יכול לומר, איני רוצה לדון בפניכם, אלא בפני בית דין הגדול או בית דין חשוב שבעירי. אף שבשאר דיני ממונות יכולים בעלי הדין לטעון כך. ולפי זה מובנת הראיה מרב יהודה, שתביא הגמרא בהמשך אודות שלושה שנכנסו לבקר את החולה, ואמר להם כיצד הוא רוצה להנחיל את נכסיו, יכולים לעשות דין. רבינו יונה מפרש באופן נוסף, שמדובר כאן באופן שאב מצווה כשהוא שכיב מרע, גוסס לו עלינו מי יירש את נכסיו. כדעת רבי יוחנן בן ברוקה לקמן בדף קוף למד עמוד א', שהמוריש יכול לצוות את נכסיו לאחד מאילו שראויים ליורשו, כגון בן אחד מתוך כל הבנים, או אח מתוך האחים. ועל זה אמרה התורה שצריך דבר זה לעשות ביום, כיוון שהעומדים שם נעשים דיינים ואין דנים אלא ביום. ומדברי הרשב"ם משמע, שההלכה הזו שדין תורה צריך להיות ביום נלמד מהפסוק האמור בירושה, ביום אנחילו את בניו. שואל הרשב"א, הרי הדין הזה נלמד במסכת סנהדרין בדף למד עמוד ב', מכך שהוקשו ושבו ריבים, דהיינו דיני תורה לנגעים, כמו שנגעים נראים רק ביום, כך דין תורה צריך להיות דווקא ביום. ומה שנאמר בספר ירמיה פרק כ"א פסוק י"ב, בית דוד דינו לבוקר משפט, כמו שכתב הרשב"ם בעצמו לאיל, שמשם לומדים את העניין שדנים ביום. תרץ הרשב"א על פי דברי הרשב"ם, שהיה מקום לומר שחלוקת ירושה אינה נחשבת דין, לכך הוא צריך הפסוק להשמיע שגם חלוקת ירושה צריכה להיעשות ביום. וההלכה הזו שבברייתא שהביא רבא בר חנינא היא כדי רב יהודה, היא מסייעת לדבריו. דאמר רב יהודה במסכת סנהדרין דף למד עמוד ב', שלושה אנשים שנכנסו לבקר את החולה הנוטה למות ורוצה לחלק את ממונו, ומדובר בשכיב מרע שעשה קניין במקצת נכסיו שאינו יכול לחזור בו, אם רצו רק להיות עידים לדבריו ולא לדון על פי ראייתם, כותבין את דבריו וידונו בצוואתו בית דין אחר, אותו בית דין יחלק את הממון לפי עידותם, אבל אינם יכולים להיות בעצמם דיינים בדבר הזה לאחר שכתבו ונעשו עידים בדבר. הוא כתם שיבואר לקמן בדף קוף י' עמוד א', ואם עדיין לא כתבו את דבריו כדי להעיד עליהם ורצו לדון ולחלק את הירושה לפי דבריו, עושים דין, יכולים לדון ולחלק את הירושה לפי דבריו. ואף שלא העידו בפניהם בכל מקום יכולים לדון על פי מה שראו בעצמם. אבל שניים שנכנסו לבקר את החולה, רק כותבים את דבריו כדי להעיד עליהם בפני בית דין אחר שיחלק את הירושה, ואין עושים דין, ואינם יכולים להיות דיינים לדון ולחלק את הירושה לפי דבריו, כיוון שדין הירושה הוא ככל דיני ממונות שצריכים שלושה כדי לדון בהם, ואינה כחלוקת שותפים. ומה שהוא צריכה הגמרא להביא את הדין הזה מרב יהודה, אף שלחאורה דבר פשוט הוא, שהרי ההלכה היא ששניים שדנו אין דיניהם דין, כאמור במסכת סנהדרין דף ב' עמוד ב', וכן מה שהביאה הגמרא בהמשך מרב חיסדא, שצריך לדון ביום, אף שלחאורה הוא דין פשוט, שהרי ההלכה היא שתחילת דין ביום היא, זאת משום שהיינו חושבים שחלוקת נחלות היא כחלוקת שותפים באלמה, ואינה צריכה דין כלל. לכן משמיענו רב יהודה שאינו כן, אלא ירי כשאר דיני ממונות גמורים שצריכים שלושה דיינים וביום. אומרת הגמרא ואמר רב חסדא על דברי רב יהודה, אילו לא שנו ששלושה שנכנסו לבקר את החולה יכולים להיות דיינים ולחלק את הירושה לפי מה ששמעו ממנו, אלא רק אם שמעו דבריו ביום, שכיוון ששמעו ביום ויכולים היו לדון מיד באותה שעה, שהרי יום הוא, כיוון שנתרצו להיות דיינים בדבר יכולים לדון בו באותו יום או למחרת ולפסוק את הדין. אבל אם נכנסו לבקרו ושמעו את דבריו בלילה, אפילו אם הם שלושה, רק כותבים את דבריו ומעידים עליהם בפני בית דין אחר ואין עושים דין, אינם יכולים לדון בעצמם על פי דברי החולה. מבאר רב חסדא מה הטעמה? מה הטעם בזה? דעים שמעו בלילה אינם יכולים לדון על פי דבריו, משום דכששמעו את דבריו בלילה אבו להו עדים. נעשו עדים, שהרי באותה שעה אינם יכולים לעשות דיינים, כי הרי אין דנים בלילה. וההלכה היא שאין עד נעשה דיין. ואף אם עדיין לא העיד על הדבר, אלא רק ראה אותו על מנת להעיד עליו, גם אז נחשב עד בדבר, ואינו נעשה דיין עליו. ולכן, אינם יכולים לדון למחרת על פי ראייתם, אלא להעיד בפני בית דין אחר שידונו למחרת על פי עדותם. אם כן מבואר שאין בית דין יכולים לדון על פי מעשה שראו בלילה, וקשה מה הטעם בזה? הרי סוף סוף ברור שהמעשה אמת, שהרי הדיינים עצמם ראו אותו, ומדוע לא יכלו לדון על פי הדבר הידוע להם בבירור גמור? מהדין הזה מוכיח הקובץ שיעורים כדברי התוספות במסכת גיטין דף דלת עמוד א' דיבור המתחיל מודה, שאפילו אם ברור לכל שהמעשה אמת, אין לעשות מעשה אלא על פי עדות כשרה, משום שאסור לפסוק דין בלא עדים. ובטעם הדבר שאמרה הגמרא אין עד נעשה דיין, התבארו בראשונים כמה טעמים. הרשב"ם כתב שדין זה נלמד מהפסוק בספר דברים פרק י"ט פסוק י"ז, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. דורשת הגמרא במסכת שבועות דף למד עמוד א' ששני האנשים הם שני העדים, והם צריכים לעמוד לפני השם, היינו לפני הדיינים. ומבואר שצריכים שני העדים להעיד בפני הדיינים, אבל העדים עצמם אינם חוזרים ודנים על פי עדות עצמם. ותוסף לדיבור המתחיל אבל מקשים, הרי הטעם הזה שייך רק באופן שהעידו בפועל, אבל עדיין לא יבואר מדוע כשעידו אחרים בפניהם אינם יכולים לעשות דיינים, והרי בזה יכול להתקיים הפסוק שיעמדו העדים לפני הדיינים. מתרץ קצות החושן שעדות זו אינה יכולה להיות מוזמת בבית דין אחר, שהרי לאחר שיזימו אותה מתברר למפריע שעידו שקר והיו פסולים לדון בשעה שדנו, ולא היה להם כלל שם בית דין, והרי הם כעדים שעידו שלא בפני בית דין שלא שייכת בהם הזמה. אילו הקובץ שיעורי מבאר שאין כוונת הרשב"ם שהחיסרון הוא מחמת שלא התקיים בפועל הפסוק ועמדו שני האנשים, אלא שפסוק זה מלמד אותנו שרצון התורה הוא שיהיו העדים והדיינים אנשים אחרים, ולא יהיה העד עצמו דיין בדבר. וממילא אחר שחל על האדם שם עד בעדות הזו, אינו יכול להיות דיין בלבד. תוספות בדיבור המתחיל, אבל מוסיפים טעם נוסף, משום שזו עדות שהיא אתה יכול להזימה. שהרי העדים שידונו על פי עדות עצמם לא יקבלו הזמה לעדותם, ועדות שאי אפשר להזימה, אינה עדות כאמור במסכת סנהדרין דף מ"א עמוד ב'. הרמב"ן כותב שהטעם הזה שייך רק באופן שהעידו העדים בפועל. תוספות, במסכת בבא קמא בדף צדי עמוד ב' דיבור המתחיל כגון, והרמב"ן מפרשים שלומדים את הדין הזה מפרשת ירושה עצמה, שנאמר בה ביום הנחילו את בניו, משמע שאם שמעו העדים את צוואת החולה בלילה, אינם יכולים לדון על פי דבריו לעולם ואפילו ביום. והיינו זאת כיוון שאין עד נעשה דיין. ועוד כותב הרמב"ן בדעת חכמים במסכת סנהדרין דף ל"ד עמוד ב', הלומדים מהפסוק ביום הנחילו את בניו, שתחילת הדין צריכה להיות ביום, ולדבריהם אי אפשר לומר את הטעם הקודם, שאפשר ללמוד את ההלכה הזו מהדין המבואר במסכת סנהדרין שעד אינו יכול ללמד זכות או חובה על הנידון, ואף ששם מדובר בדיני נפשות, הוא הדין לדיני ממונות, וממילא, כיוון שאין העד יכול לצדד בזכותו בחובתו של הנידון, הרי אינו יכול להיות דיין בדבר. צריך לציין שהרמב"ם בהלכות עדות פרק ה' הלכה ח' סובר, שרק בדיני נפשות אין העד רשאי ללמד זכות או חובה על הנידון, אבל לא בדיני ממונות. בדיני ממונות כן רשאי העד ללמד זכות או חובה על הנידון. הרשב"ם מוסיף שאם יעידו עדים אחרים בפניהם, כן יוכלו לדון בתור דיינים על פי עדותם של העדים האחרים, כיוון שהחיסרון של עד הנעשה דיין הוא רק כשדן על פי מה שראה בעצמו, בזמן שאינו ראוי לדון. ותוספות דיבור המתחיל אבל כותבים שאין לפסול עד שרק ראה מעשה ולא העיד עליו, שהרי לא שייך עם טעמי הפסול של עד נעשה דיין, אלא רק עד המעיד בפועל פסול לדון. ועל פי זה כותבים התוספות, שאף אם זימנו את העדים להעיד, אם לא העידו בפועל ועידו אחרים בפניהם, יכולים לדון על פי עדותם. ותוספות בדיבור המתחיל ואין עד נעשה דיין, מביאים עוד פרטי דינים בהלכה הזו. א', שגם עד המעיד בפועל שאינו נעשה דיין, הוא דווקא על עניינים שהם מן התורה, אבל בדברים שהם מדי רבנן, נעשה דיין אף שעיד עליהם. ב', כל זהו בדיני ממונות, אבל בדיני נפשות, מחלוקת רבי עקיבא ושמעון התימני, במסכת בבא קמא דף צדי עמוד ב', אפילו בעד הרואה, אם נעשה דיין או לא, של רבי עקיבא אינו נעשה דיין, ולשמעון התימני נעשה דיין. ועוד כותב הרשב"ם שיכולים להעיד בפני בית דין בלילה ואינם צריכים להמתין למחרת, ורק בית דין ידונו למחרת בחלוקת הירושה על פי עדותם. וכן אם העידו בפניהם עדים אחרים ששמעו צוואת החולה, יכולים לקבל את עדותם כבית דין, אף אם העידו בלילה וידונו למחרת על פי עדותם. והטעם בזה, משום שקבלת עדות בלילה עדות גמורה היא ויכולים בית דין לדון על פיה, רק לדון בפועל אינם יכולים בלילה. וגם לא לדון למחרת לפי מה שראו בעצמם בלילה, שכיוון שאי אפשר לדון בלילה, אין אומרים לו תאה שמיע גדולה מראייה. אבל התוספות בדיבור המתחיל אבל, וגם הרמב"ן והרשב"א, מקשים על שיטת הרשב"ם וביורו, שהרי במסכת ראש השנה דף כ"ה עמוד ב' מוכח, שקבלת עדות היא כתחילת דין שאינה יכולה להיות אלא ביום ולא בלילה. וממילא אינם יכולים אף להעיד בפני בית דין אחר בלילה, וגם אי אפשר שיעידו אחרים בפניהם בלילה. לכן כתבו הראשונים שאינם יכולים להעיד או לקבל עדות בלילה, אלא למחרת. והמאירים מיישב את שיטת הרשב"ם, שאפשר שלא אמרו שקבלת עדות היא כתחילת דין ואינה יכולה להיות בלילה, אלא בעדות של קידוש החודש, שלא שייך שם דין ודברים וטענות, ולכן קבלת העדות היא תחילת הדין. אבל בדין אחר, כגון דיני ממונות ששייכים שם דברים אלו, הדין ודברים נחשבים לתחילת הדין ולא לקבלת העדות, ולכן קבלת העדות יכולה להיות בלילה. מוסיף המאירי וכותב שלדעתו, אם יש חשש שהעדים ילכו למדינת הים, או שהם צריכים ללכת לדרכם במהרה, ודאי יש לקבל את העדות גם בלילה, לדעת כולם. אומרת הגמרא, אמר לי רבא בר חנינא לאביי, אין, אחי נמי כאמינא, אכן כך הייתה גם כוונתי לפרש את הברייתא הזו, שדווקא ביום אפשר לדון בחלוקת נחלות ולא בלילה, ולא כפי שהבנת בתחילה, שאדם המת בלילה אינו מוריש לבניו. אגב, שהביאה הגמרא את דברי רב יהודה בשלושה שנכנסו לבקר את החולה, הביאה הגמרא מחלוקת בעניין חזרה לאחר קניין מתנה, שאחד מן החולקים בזה מסתייע מדבריו. איתמר אומרת הגמרא, שנו בני הישיבה קניין שעשה אדם כשנתן מתנה לחברו. והנידון הזה הוא בין במתנת בריא ובין במתנת שכיב מרע במקצת נכסיו. כשעשה נותן קניין כשנתן את המתנה. שידעו חכמים שאין אדם מקנה לחברו אלא על דעת שהתקיימו כל התנאים שמפרש לאחר הקניין. ולכן אינו רוצה שיתקיים הקניין מיד קודם שמתנה. עד שידע שהתקיימו תנאיו ואז יהיה קניין גמור. על זה דנה הגמרא, עד מתי יכול המקנה לפרש את תנאיו? אם יאמר לו המקבל שאינו יכול לקיים את התנאים שרוצה, יוכל לחזור בו. אם כן, קניין שעשה אדם כשנתן מתנה לחברו, עד מתי חוזר? עד אי מתי יכול הנותן לחזור בו מהקניין שעשה? וכותב הרשב"א בשם רבינו תם שמדובר בכל סוגי הקניינים, ואף במשיכה וחזקה. אבל בשם הרמב"ן הוא כותב שכל זה הוא דווקא כשעשו קניין סודר בלבד, ולא קנה מקבל במשיכה או בשטר עם עדים או בכסף. והתנאי בקניין סודר הוא שלא יקנה עד שהתקיימו תנאה והתיישב בדעתו למכור לו לגמרי. אבל אם קנה במשיכה או בשטר או בכסף, אינו יכול לחזור לאחר שעבר כדי דיבור מקניינו. ובביאור החילוק בין קניין סודר לשאר הקניינים כותב הראש, שקניין סודר הדרך לעשותו על דבר שבא פתאום, שאין שעות לחשוב קודם, ולכן תקנו שעה להתבוננות לאחר הקניין, שאז יוכל לחזור בו אם ירצה, ורק לאחר שעה זו, אינו יכול לחזור. אבל שאר הקניינים אינם באים בפתאומיות, ויכול להתבונן קודם הקניין, ולכן לאחר הקניין, אינו יכול לחזור בו. הנימוקי יוסף מבאר את החילוק באופן אחר, כיוון שבקניין סודר אין הקונה והמקנה תופסים לעצמם כלום, אלא בין הדבר הנקנה ובין הסודר נשארים אצל בעליו, ולכן דעתם שיוכלו להימלך ולחזור בהם אף לאחר הקניין עד שיתבוננו בדבר ואז אינם יכולים לחזור. אבל בשאר הקניינים שכל אחד מהם תופס דבר, הקונה את מה שקנה והמוכר את מה ששולם לו, לכן גומרים בדעתם שלא יוכלו לחזור בהם לאחר הקניין. אם כן אומרת הגמרא, קניין שעשה אדם כשנתן מתנה לחברו עד אי מתי חוזר, רבא אמר יכול לחזור בו כל זמן שיושבים באותו מעמד, ואף שגמרו לעסוק בעניין המתנה, כיוון שעל דעת כן עשה את הקניין שיוכל לחזור בו כל זמן שיושבים באותו מעמד. ורבי יוסף אמר, יכול לחזור בו רק כל זמן שעוסקים באותו עניין של המתנה. אבל אם גמרו לעסוק בעניין הזה, אף שעדיין יושבים באותו מעמד, אינו יכול לחזור בו. ורב יוסף מוכיח את שיטתו. אמר רב יוסף, קבעתי דידי מסתברא, כשיטתי מסתבר, דהרי, אמר רב יהודה, שלושה אנשים שנכנסו לבקר את החולה ושמעו ממנו את צוואתו בעניין חלוקת ירושת נכסיו. ומדובר בשכיב מרע שעשה קניין במקצת נכסיו שאינו יכול לחזור בו. אם רצו להעיד על דבריו בפני בית דין ולא לדון בעצמם ולחלק על פי דבריו, כותבים את העדות ואחר כך מעידים בפני בית דין על דבריו. ואם רצו עושים דין, יכולים לדון ולחלק את הירושה על פי מה ששמעו ממנו. ומשמע שיכולים לדון באותו מעמד שהם יושבים ושומעים את דבריו. איסל כדאי דחים יעלה על דעתך לומר כדברי רבא שיכול לחזור בו כל זמן שיושבים באותו מעמד, אם כן כיצד הם יכולים לעשות דין באותו מעמד? ליחוש דיל מעד הרבה, נחשוש שמה יחזור בו אחר כך, ומכיוון שעדיין יכול לחזור בו ולבטל את הדין, אין דינם דין. אלא ודאי לאחר שגמרו לעסוק באותו עניין, אינו יכול לחזור בו עוד. אף שעדיין יושבים שם. ולכן יכולים לדון ולחלק את הירושה על פי מה ששמעו ממנו. מה שמע מדברי הרשב"ם? שגם אם בסוף לא חזר בו מכל מקום כיוון שהיה יכול לחזור בו, בטל הדין. שואלים התוסף דיבור המתחיל ניחוש, אם כן לא היה לגמרא לומר לשון וליחוש דיל מעד הרבה, שהמשמעות היא שרק אם באמת יחזור בו אז יש חיסרון, ואנחנו חוששים שיחזור בו. אלא הלשון של השאלה הייתה צריכה להיות והמצי עד הרבה, כלומר הרי הוא יכול לחזור בו, וממילא אף אם לא חזר בו יש חיסרון. לכן מפרשים התוספות שוודאי מתחילה כל זמן שלא חזר בו דינם דין. אלא הקושייה היא שנחשוש שיחזור בו, ואז נמצא שתרחו בית דין לחינם. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, רב אשי דוחה את ההוכחה שניסה רב יוסף להוכיח כשיטתו. אמרית אל שמעת הקמי דרב כהנה, אמרתי את שיטת רב יוסף והוכחתו לפני רב כהנה, והקשיתי לו על ההוכחה. ולרב יוסף האומר שיכול לחזור בו כל זמן שעסוקים באותו עניין, מי ניחא? וכי מובנים דברי רב יהודה, הרי גם לשיטתו קשה, כיצד יכולים לדון על פי דבריו, וליחוש דיל מהד הרבה. הרי יש לחשוב שמה יחזור בו כשעדיין עסוקים בעניין הירושה, וכיוון שעדיין יכול לחזור בו, לא יהיה דינם דין. אלא מה איתך למימר, אלא מה יש לך לומר, ולתרץ לדעת רב יוסף, שדינו של רב יהודה נאמר באופן, דסליקו מעניינה לעניינה, שהפסיקו לעסוק באותו עניין ועברו לעניינים אחרים, שאז כבר אינו יכול לחזור בו, וממילא, יכולים הם לפסוק את הדין על פי צוואתו ודינם דין. אם כן, החנמי גם כאן בממרת רב יהודה, נבאר לדברי רבא שמדובר באופן דקמו ועדר יטיבו, שקמו ממקומם וחזרו וישבו, שאז כבר אינו יכול לחזור בו, ויכולים לדון על פי צוואתו. פוסקת הגמרא כרב יוסף ומביאה מקומות נוספים בהם הלכה כמותו. והלכת הקוותי דרב יוסף, ההלכה היא כרב יוסף בשלושה דברים. א' בשדה, במקרה המובא לעיל בדף י"ב עמוד ב' בקונה שדה על גבול שדה אביו, וכשמת אביו דרש מאחיו לתת לו את חלקו בסמוך לשדה שקנה. שיכולים אחיו לסרב לתת לו חלקו דווקא שם בטענה, שחלק זה שווה אצלם יותר מכל שדותיו של האב. לשון הגמרא היא שיכולים לומר לו ששדה זו מעולה עבורם כנכסיו של בר מריון, ששדותיו מעולות יותר משאר השדות. ורבינו גרשום מבאר שטענת האחים היא, שאם היה אדם זר ועשיר כמו בר מריון רוצה לקנות את השדה, משום שהיא סמוכה לשדותיו, היה משלם עליה דמים מרובים. ולכן גם האח שרוצה דווקא שדה זו, כיוון שהיא סמוכה לשדותיו, הרי היא שווה לו הרבה יותר משדה רגילה, וצריך ליטול כפי ששווה לו. אי אפשר לכפות את האחים לחלקה לו כשווי שאר השדות. ואילו שיטת רבה היא, שכיוון שהוא נהנה, והם אינם חסרים בזה, יכול לכפותם לתת לו חלקו דווקא במקום שרוצה, ולא ינהגו כמנהג סדום. ההלכה השנייה כמו רב יוסף, עניין. המחלוקת שבסוגייתנו, במי שנותן מתנה ועושה קניין, שהלכה כרב יוסף שיכול לחזור בו כל זמן שעסוקים באותו עניין. הדבר השלישי שהלכה כרב יוסף הוא מחצה. כמו שאמר רב יוסף לקמן בדף קוף מ"ג עמוד א', שאם אמר הבעל לאישה, נכסי יהיו לאחר מיתתי לך ולבנייך, ויש לו כמה בנים, אין אומרים שיתחלקו הנכסים בין כולם בשווה, אלא זכתה האישה במחצה מנכסה ומחציתם השנייה תתחלק בין בניו. רב יוסף מביא ראיה לדין הזה ממה שדרש רבי בברית את הפסוק שנאמר לגבי לחם הפנים. ספר ויקרא פרק כ"ד פסוק ט' והייתה לארון ולבניו. כוונת הפסוק היא מחצה תהיה לארון ומחצה לבניו. מפרש הרשב"ם בדף קמ"ג עמוד ב' שלומדים משם שכל המזכיר יחיד אצל המרובים לעניין מתנה, כוונתו שהיחיד יקבל מחצה. ואף שאין מי שחולק על רב יוסף בדין זה, ולכאורה לא הייתה הגמרא צריכה לפסוק כמותו, ולומר בפירוש ההלכה כמותו, כמו רב יוסף, מבארים התוספות בדיבור המתחיל והלכתה, שזה משום שיקשו עליו שם, וזאת למרות שתירץ את קושייתם, בכל מקום, מכיוון ששכח את תלמודו כאמור במסכת נדרים דף ממא עמוד א', היה מקום לומר שאינה עיקר כתירוצו ולא נפסק כמותו. לכן הוא צריכה הגמרא לומר כאן שמכל מקום הלכה כמותו. כותב הרשב"ם בדף קמ"ג עמוד ב' בדיבור המתחיל והלכתה, שפסקה הגמרא הלכה כמותו בשלושה מקומות האלו, כיוון שבשאר המקומות שרבא ורבי יוסף חולקים, הלכה כרבא. אבל התוספות בדיבור המתחיל והלכתה צידדו לומר, שאין כוונת הגמרא לומר שבכל מקום אין הלכה כרבי יוסף, אלא רק במסכת זו, שהרי שלושת הדברים שפסקה בהם הגמרא הלכה כרבי יוסף, הם במסכת הזו. אבל תוספות מביאים ראיה, ממסכת גיטין דף עין דלת עמוד ב', שבכל מקום שחלק רבא על רבי יוסף, הלכה כמו רבא. כי אמרה שם הגמרא, והקיימלן הלכתה כרבא. משמע? שבכל מקום הלכה כרבא, מלבד שלושת המקומות הללו, בעצם כדברי הרשב"ם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק, הפרק השמיני ששמו יש נוחלין, בדף קופחת עמוד א', האישה את בנה, והאישה את בעלה, ואחי האם, מנחילין ולא נוחלין. שואלת הגמרא, אתו למה לי, מדוע צריכה המשנה להשמיענו פעם נוספת את הדינים הללו? התנה לי רישה. הרי שנה זאת התנה ברישה של המשנה, שהאיש את אמו והאיש את אשתו, ובני החיות את אחי אמם, נוחלים ולא מנחילים. מבואר בזה, שהאישה את בנה, האישה את בעלה, ואחי האם מנחילין ולא נוחלים. בשיבה הגמרא כמה שמלן, דבר זה בא התנה להשמיענו. דדין אישה את בנה, ודומיה זה דומה לדין אישה את בעלה. מה לגבי אישה המנחילה את בעלה? הדין הוא שאין הבעל יורש את אשתו כשהיא בקבר, כלומר כשנפלה לה ירושה לאחר שמתה, וכן הבעל אינו יורש את האישה לאחר שמת כדי להנחיל לשאר קרוביו. אף אישה המנחילה את בנה, אין הבן יורש את אמו כשהוא בקבר ומתה אחריו כדי להנחיל להכין מן האב, שהם ירשו אותו אחיו מן האב שאינם בני אמו, אלא מי יורש שער יורשי אמו, הם היורשים אותה. כך מפרש הרשב"ם ורבינו גרשום. התורת חיים מבאר שהדמיון בין בעל לבן הוא כמבואר לכמן בדף קנ"ט עמוד ב'. כיוון שבשניהם נאמרה אסבת נחלה, אז כשם שאסבת נחלה מאישה לבעלה, הוא הבעל אינו יורש את האישה כשהיא בקבר, כך באסבת נחלה מהאם לבנה, הבן אינו יורש את האם כשהוא בקבר כדי להנחיל לאחיו מהאב. לפי הפירוש הזה כותב הרשב"ם לקמן בדף קנ"ט עמוד ב', שקבר האמור בבן אינו דומה לקבר האמור בבעל, כי בבעל מדובר שאשתו מתה והוא הבעל אינו יורש אותה כשהיא בקבר, זאת אומרת אם היא זכתה בירושה אחרי שהיא כבר מתה, ואילו בבן מדובר כשהבן מת והוא הבן אינו יורש את האמא כשהוא בקבר. ותוספות תמאו מחמת כן על פירושו של הרשב"ם, כי לפי דבריו של הרשב"ם אין הדברים דומים לגמרי זה לזה. הבן לא דומה לאבא, הבן אינו דומה לבעל. והתוספות מפרשים בשם רי, בדיבור המתחיל מה? שבאמת הקבר הוא על הבעל והבן ולא על האישה. וכוונת הגמרא לומר, שכשם שהבעל אינו יורש את אשתו כשהוא הבעל בקבר, כשהוא מת כבר להנחיל לקרוביו, כך הבן אינו יורש את אמו כשהוא הבן בקבר להנחיל את אחיו מן האב. והטעם שדין זה פשוט יותר בבעל מבבן, כיוון שעיקר דין זה שאדם מוריש לקרוביו לאחר מיטתו, לומד את הגמרא לקמן בדף קט"ו עמוד א' מהפסוק ובן אין לו, ולומדים ממנו רק למי שיורש משום קורבה כמו בן, אבל בבעל שיורש משום שארות, בגלל שנאמר בו שארו, לא נאמר הדין הזה ואינו יורש את אשתו בקבר כדי להנחיל לאחרים. ולמדו מן הבעל שאף בן אינו יורש את אמו כשהוא בקבר. ומה שלא תרצה הגמרא על השאלה למה נשנה בשנית הדין שאחי האם מורישים ולא יורשים? משום שאכן לא הוצרכה המשנה לכפול את הדין בזה. וכתבה זאת רק אגב שני הדינים הראשונים שבהם יש צורך כמבואר בגמרא. וכותב הרשב"ם שבאמת דין זה שאין הבן יורש את אמו כשהוא בקבר, הוא פשוט מסברה שכיוון שמת הבן לפני אמו, פקע כוחו בירושתה. אלא כיוון שנאמר בתורה פעמיים שלא תיסוב נחלה משבט לשבט, היה מקום לומר שבאה התורה להשמיענו שהנחלה עוברת מהאם לבן, גם כשהוא חי וגם כשהוא מת. לכך הוא צריכה הגמרא ללמוד את הדין הזה מדין הבעל שאינו יורש את אשתו כשהיא בקבר. עכשיו מביאה הגמרא שיטה חולקת על משנתנו בעניין ירושת האם את בנה. אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בן רבי שמעון. אמר רבי יוחנן בשם רבי יהודה בן רבי שמעון. ומה שנקטה הגמרא את הלשון משום רבי יהודה ולא כתבה אמר רבי יוחנן אמר רבי יהודה כדרכה, זאת כיוון שרבי יהודה לא היה רבו המובהק ולא היה רגיל לומר דברים בשמו. כך אומר הרשב"ם. אם כן אומר רבי יוחנן בשם רבי יהודה בן רבי שמעון, דבר תורה יש ללמוד מן הכתוב בתורה, שהאב יורש את בנו ואת ביתו. על פי הגמרא לעיל בדף קופתת עמוד א', וכן לגבי האם את ביתה. וכן האישה יורשת את בנה ואת ביתה, שנאמר לגבי ירושת אישה בספר במדבר פרק למדבר פסוק ח', וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל. יש ללמוד מכך שנכתב מתות בלשון רבים, שמקיש הכתוב משווה הכתוב מתה, משפחת האם למתה האב, למשפחת האב. ולומדים מכך, מה לגבי מתה האב? הדין הוא שהאב יורש את בנו כפי שדרשו בברייתא לעיל בדף קופחת עמוד ב', שנאמר, ספר במדבר פרק זך פסוק י' א', וימאין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו, ודרשו בברייתא שערו זה האב, והוא קודם לכולם חוץ מלבנו של המת, אף לגבי מתה האם, האם יורשת את בנה כשמת האב. הגמרא לעיל בדף קופתת עמוד ב' דרשה מהפסוק ממשפחתו וירש אותה, שמשפחת אב קרויה משפחה לעניין ירושה, ואף שבמקום שאין אב יורש את האם כמבואר כאן, מכל מקום הועילה הדרשה להקדים את ירושת האב לירושת האם. התורה אסרה על אישה יורשת נחלה כגון שאין לה אחים וירשה את אביה, להינשא לאחד שאינו מבני שבטה, כיוון שעל ידי נישואים אלו, תעבור נחלתה משבטה לשבט בעלה, על ידי שירשנה בעלה או בנה מתייחס לשבט אביו. לכאורה קשה, מדוע לא אסרה התורה כמו כן על האיש לישא אישה משבט אחר, מחשש שימות לפני אשתו וירשנו בנו, ואם ימות בנו בחיי אמו, תירש אמו את נחלתו ונמצא שעברה הנחלה משבט האב לשבט האם. ועוד קשה, שהרי לקמן בדף קוף תדווה ועמוד ב' למדו מפסוק, שיש משמוש נחלה לקרובי האב, ואם נאמר שהאישה יורשת את בנה, נמצא שכשמת אין הנחלה ממשמשת לקרובי האב. ואין לומר ששניהם יורשים יחד, שהרי משפחת האם אינה קרויה משפחה. לכן מתרצים התוספות ומפרשים בדיבור המתחיל, אף מתי האם, שבאמת סתם אישה מישראל אינה יורשת את בנה, וממילא אין חשש של הסבת נחלה. סוגייתנו עוסקת בגיורת שהיא ובנה אינם שייכים לשבט מסוים. מלולי הדין הזה היו נכסי הבן הפקר לאחר מותו, ודרשו מהפסוק שאימו יורשת אותו. אילו תוסות הראש מתרץ את קושיית התוסות, שבוודאי זירה כתוב את האישה יותר מהאיש, משום שהיא יכולה להסב נחלה לידי שניים, בעלה ובנה, ולכן היא צריכה יותר עזרה. עוד הוא מתרץ שמיטת אישה בחיי בנה זה דבר מצוי, ולכן היא זירה התורה על כך, אבל לא מצוי שבעלה של אישה ובנה ימותו לפניה. ולכן לא זירה התורה שלא יישא אדם אישה משבט אחר. את הקושייה השנייה של התוסות מתרץ התוסות ראש, הגמרא שאומרת שיש משמוש נחלה לקרובי האב, עוסקת באופן שמת האם. ואילו מהפסוק בסוגייתנו לומדים שהאם יורשת את בנה, אבל לא משפחת האם. מקשה רבי יוחנן על השיטה הזו שאישה יורשת את בנה. הייתי והקשה רבי יוחנן לרבי יהודה בן שמעון, כיצד אפשר לומר שאישה יורשת את בנה? הרי שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק בדף קופחת עמוד א', האישה את בנה והאישה את בעלה, ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. אם כן מפורש במשנה שהאישה אינה יורשת את בנה. רבי יוחנן יכל להקשות גם מהרישה של המשנה שכתוב האיש נוחל את אמו ואינו מנחיל לה, אלא שעדיף לו להקשות מן הסיפה ששם מפורש יותר שאישה אינה נוחלת את בנה ורק מנחילה לו. אמר לי, ישיב רב יהודה ברב שמעון לרבי יונתן, משנתנו שאתה מקשה ממנה, איני יודע מי שנאה. אני לא יודע מי זה התנה שכתב אותה, שאין דבריו עיקר להלכה, כמו שהגמרא תבהר בהמשך. שואלת הגמרא, ולימה לי, ויאמר רבי יוחנן לרבי יהודה, כתשובה לדבריו שמשנתנו כשיטת רבי זכריה בן הקצבי, דלא דריש מתות, הוא לא דורש את המילה מתות להקיש, להשוות מתי האם למתי האב, משפחת האם למשפחת האב, ומחמת כן הוא סובר שאין הבן קודם לבת בירושת האם, וממילא, יחלוק גם על דברי רבי יהודה הלומד מהקש זה שהאם יורשת את בנה, ויסבור שאינה יורשתו, כמבואר במשנתנו, כי מי שלא דורש את המילה מתות להקיש, מתי האם למתי האב, הוא סובר שכוונת הכתוב לירושת אחד מהמתות הללו. וכאילו נאמר, וכל בת יורשת נחלה מאחד ממתות אלו, לאחד ממשפחת מתי אביה, תהיה לאישה. ואין הכוונה לירושת שניהם, ולכן אין להקישם זה לזה. משיבה הגמרא, לא מתוקמה מתניתין כרבי זכריה בן הקצב. לא ניתן להעמיד את המשנה כרבי זכריה בן הקצב, משום דקטני שנינו במשנה הזו, ובני אחות המת נוחלין ולא מנחילין. וטענה ושנינו בברית הלילה בדף קוף י' ג' עמוד א', בביור דברי המשנה, שיש לדייק מן המשנה שדווקא בני אחות המת יורשים אותה, ולא בנות אחות המת. ואמרינה, נקשנו שם בסוגיה למה היא הלכתה, לאיזו הלכה נשנית הבריתה הזו, ועלו ודאי שאין כוונת הטענה לומר שבנות אחות המת אינן יורשות אותו כלל, שהרי במקום שאין להם אחים, בוודאי הן יורשות כשם שיורשות את אימן. ואמר רב שישת, הסביר שם רב שישת, שכוונת הברייתא לדייק מהמשנה, שיש לקדם את בני אחות המת לבנותיה לגבי ירושתו. ולהשמיענו, שגם בירושת אחי האם, הבן קודם לבת. מסיימת הגמרא את ההוכחה, ואיסל כדאי תך אם היה עולה בדעתך לומר מתניתין רבי שכריה בן הקצב, היא שמשנתנו היא כשיטת רבי שכריה בן הקצב, אמר, הרי רבי שכריה בן הקצב אמר לאל בדף קוף י' א' עמוד א', שלא כפי שדעיקה הברייתא ממשנתנו, אלא שאחד הבן ואחד הבת שווין בירושת נכסי האם, ואף שבירושת האב הבן קודם, שנאמר איש כי ימות ובן אין לו, רק אז ועברתם את נחלתו לביתו, סימן שהבן קודם, בכל זאת בירושת האם הוא אינו קודם, כיוון שאינו דורש מן המילה מתות שיש להקיש מתי האם למתי האב. ואם כן, גם בירושת אחי האם שבאה מכוח האם, אין להקדים בן לבת. וכיוון שבמשנתנו מדויק שבני אחות האם קודמים לבנות, הנה מוכח שהמשנה אינה שנויה כשיטת רבי שכריה בן הקצב. מבררת הגמרא את דעת התנה של משנתנו, שואלת הגמרא ותנה דידן התנה של משנתנו ממה נפשך? בכל אופן שתרצה לפרש את דעתו יהיה קשה עליו. אידר איש מתות, אם הוא דורש את המילה מתות להקיש, להשוות מתי האם למתי האב, לעניין שהבן קודם לבת בירושת האם כמו שהוא קודם בירושת האב, אם כן יש ללמוד שאישה נע מאישה גם כן, תירש את בנה כשם שאביו יורשו, שהרי אין הקש למחצה כאמור בה, גמרא במסכת נדרים דף זין עמוד א', ומדוע אמר שהאישה אינה יורשת את בנה והיא לא דרש מתות? ואם התנא של משנתנו לא דורש את המילה מתות, אם כן בן דקודם לבת בנכסי האם מנהלי, בן שקודם לבת בנכסי האם כמו שמדויק מלשון המשנה שנוחל האיש את אמו ולא הבת את אמה, מניין לא הדין הזה? והרי דין קדימת הבן לבת נאמר רק בירושת האב ולא בירושת האם, והוא סובר שאין לה כי שם. ולמרות שלאל בדף קוף י' ג' עמוד ב' דרשו מהפסוק וירש אותה, שהוקשו כל הירושות לירושה הראשונה של בן את אביו, שבן קודם לבת, היינו רק בירושות האמורות באותה פרשה. ומה עם הירושות הללו? ירושת אביו ואחיו ובני אחיו, אבל ירושת הם לא נאמרה בפרשה הזו, אלא היא נלמדת מהפסוק וכל בת יורשת נחלה ממתות. הוא אינו יכול ללמוד את דין הקדימה אלא מהעיקש של המילה מתות. נדרץ את הגמרא לעולם התנה של משנתנו דרי שהוא דורש את המילה מתות להקיש להשוות מתי האם למתי האב, משפחת האם למשפחת האב. ואין להקשות מדוע אין האם יורשת את בנה כשם שהאב יורשת בנו, דשאי נאחה. שונה הדין כאן דאמר קרא כתבה התורה בספר במדבר פרק למדבר פסוק ח' וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל. ובכך שנאמר יורשת נחלה ממתות ולא נוחלת ממתות, באה התורה ללמד שאישה רק יורשת נחלה משני מתות, דהיינו מאביה ואימה, ואינה מורשת נחלה לשני מתות, אלא רק לאחד מהם, והיינו לאביה. אבל אין הבת מורישה נחלה לאימה, כלומר שאין להם יורשת את ביתה, וכמו כן אינה יורשת את בנה. אבל אין לומר שאינה מורישה לאף אחד משני המתות, שאם כן מי יירש אותה? וכי משה לעיר יירשנה? כי לשון הגמרא לאל בדף קוף י' עמוד ב' בעניין אחר. וכיוון שרק אחד מהם יורשה, מסתבר שזהו האב. והרשב"א מוסיף שרבינו חננאל מבאר שיש לדייק מהאות מם שבתחילת המילה ממתות, שממקצת שני המתות, והיינו מהאם ולא מהאב, הבת יורשת ואינה מורשת. נמצא שהבת יורשת את אמה והאם אינה יורשת את ביתה, והוא הדין לבנה שיורש אותה והיא אינה יורשת אותו. מוסיף הרשב"א שאם לא באה האות מם לדיוק אלא הפסוק בא רק לומר שאישה יורשת נחלה אסורה להינשא לאדם משבט אחר, אם כן מדוע נכתבה כלל המילה ממתות? די היה לכתוב רק לכל בת יורשת נחלה מבני ישראל, ואז נלמד שהפסוק אוסר על כל בת היורשת נחלה בין מאביה ובין מאימה להינשא לאדם משבט אחר. מכאן שעות מם באה לדיוק. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קט"ו עמוד א'. כפי שנתבהר במשנה הקודמת, המשנה שפתחה את הפרק השמיני של מסכת בבא בתרא בדף קח עמוד א', פרק ששמו יש נוחלין, כשאדם מת קרוביו יורשים אותו. המשנה שלפנינו תבאר את סדר הנחלות, איזה קרוב קודם לשאר קרובים לירש את נחלת המת. ושלושה כללים התבארו בזה. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. א', זרעו של מת הוא הקודם ביותר לירש אותו, ואם אין לו זרע יורשו אביו. ב', כל שדינו לירש המת, אם מת הוא קודם למורישו, יוצאי חלציו עומדים במקומו לירש כאילו הוא חי והירושה באה אליו, ומורישה ליורשיו. ורק אם אין לו זרע, אז עוברת הירושה לקרוב הבא אחריו בסדר הירושה. ג', בכל סדר הירושה הזכרים קודמים לנקבות, אם שווים הם בקורבתם למת. ובמשנתנו התבאר שבן המת קודם לביתו כמפורש בתורה, ולהיל בגמרא בדף קוף י' ג' עמוד ב' דרשו שכך הוא בכל סדר הירושה, וכגון באמת שלא הניח זרע וגם אביו כבר מת, ויש לו אחים ואחיות, אחיו יורשים אותו, ורק אם אין לו אחים, אחיותיו יורשות אותו. מבאר את המשנה בדף קוף תתבב עמוד א', סדר נחלות, סדר הקרובים הקודמים לשאר קרובים לירש המת, כך הוא. אמר בתורה בספר במדבר פרק זך פסוק ח' בפרשת נחלות, איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. מכך שאמרה התורה שרק אם אין לו בן יורשת אותו הבת, אנחנו למדים שבן קודם לבת לירש את אביו. ולכן כשאדם מת והניח אחריו בן זכר, הרי הוא יורשו, ואין בנותיו יורשות אותו כלל. ואם הניח בן אחד, הרי הוא יורש הכל. כשהניח כמה בנים מתחלקים הם בירושתו שווה בשווה, לבד מהבחור המקבל פי שניים. בתלמוד הירושלמי מפרשים שהדין הזה שאין הבת יורשת כלל כשיש בן, נלמד מכך ששינה הכתוב בירושת הבת וכתב בלשון העברה, ועברתם את נחלתו לביתו ולא לשון נתינה, לא כתוב ונתתם את נחלתו, כלשון שנאמרה בשער ירושות, ללמדך, שירושת הבת עיבור הדינו, דהיינו שמעבירים את הירושה למקום שמלכתחילה, אין ראוי לירש. ולדעת חכמים לאל בדף קוף י' א' עמוד א', כך הוא גם בירושת האם. וכך מוכח מדברי המשנה לאל בדף קוף ח' עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק, כפי שביארה הגמרא לאל. אכן דעת רבי זכריה בן הקצב לאל בדף קוף י' א' עמוד א', שרק בירושת האב קודם הבן, אבל בירושת האם, בן ובת שווים. והטעם שירושת הבן את אביו לא נזכרה בפירוש בכתוב, רק בדרך רמז שאמרה תורה שאם אין לו בן יורשת אותו הבת, ממילא מובן שהבן קודם. למה לא כתבה את זה התורה בפירוש? כותב רביד הזהב שהוא מפני שירושת הבן נזכרה קודם לכן בדברי בנות צלופחת שטענו למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן, והיינו שאם היה לו בן פשוט שהיה הבן יורשו, וכל טענת בנות צלופחת הייתה שכיוון שאין לו בן לירש אותו צריכות הן לירש, ולכן לא נזרחה התורה אלא לפרש את סדר הנחלות כשאין לו בן. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן כל יוצא יריחו צאצאיו של בן קודמין לבת, שרואים כאילו הירושה עוברת לבן שמת וממילא יורשים אותה יורשיו. וירושה כזו נקראת בלשון המפרשים בשם משמוש. ולכן אם מת הבן קודם לאביו והניח אחריו בן או בת או נכד ואפילו עד אלף דור, הרי הם קודמים לירש את זקנם ואין ביתו של מת יורשת אותו כלל. כמבואר לכמן בגמרא שגם בת הבן במקום שלא הניח הבן, בן זכר, קודמת לבת המת עצמו, כיוון שרואים כאילו אביה שיש לו קדימה על אחותו, יורש בקבר ומוריש לה. וכן אם הניח כמה בנים ואחד מהם כבר מת, והניח בן או בת או שאר צאצאים, זרע זה עומד במקום אביו ליטול חלקו בירושה כאחד מבני המת. כמו שתבאר המשנה לכמן בדף קופתת זין עמוד ב', שבנות צלופחד עמדו במקום אביהם ליטול חלק בנחלת חפר זקנם יחד עם שאר אחי אביהן. ממשיכה המשנה לפרט את סדר הנחלות, והיא מת בלא בנים והניח בת, הבת קודמת לאחים של מת לירש את אביה, וכן היא קודמת לאביה מת, שהוא עצמו קודם לאחים לירש את בנו, ולא הזכירו אותו את אביה מת, מפני שסדר המשנה הוא באופן שכבר מת האב, שהרי אחריו הבת נזכרו אחרי המת, אף שאביהם קודם להם. כך אומר התפארת ישראל. אם כן, נחזור עוד פעם על הדין הזה של המשנה, היא מת בלא בנים והניח בת, הבת קודמת לאחים של מת לירש את אביה, כמבואר בכתוב הנזכר, שאם אין לו בן, ביתו יורשתו, ולא אחיו. ואם מתה הבת קודם לאביה, יוצא יריחה של בת קודמים לאחים של מת, שעומדים במקום אמם לירש את אביה. ואם לא הניח המת אחריו זרע כלל, הסדר הוא כך. אחים של מת קודמים לאחי האב של מת, לירש אותו. וכן קודמים לירש לפני אבי אביו של מת, שהוא עצמו קודם לבניו שהם אחי אבי המת, אלא שנקת התנה את הסדר הכתוב בתורה. וכן קודמים האחים לאחיותיהם, שבכל הסדר הזכרים קודמים לנקבות. ככתוב בהמשך הפסוק, ואם אין לו בת, הוא נתתם את נחלתו לאחיו, ודווקא אחיו מן האב, אבל אחיו מן האם בלבד, אין יורשים את אחיהם, שמשפחת אם אינה קרויה משפחה, כמו ששנינו כבר בתחילת הפרק בדף קוף ח' עמוד א'. וכן יוצא יריחן של אחין של מת, קודמים לאחי האב של מת, שעומדים במקום אביהם אח המת. יש מחלוקת ראשונים בגדר ירושת האח. האם האח יורש את אחיו ירושה עצמית מכוח הקורבה שיש ביניהם כבנו וכאביו של מת? או שהוא יורש אותו מדין משמוש מכוח אביו של מת. כלומר, שכשמת ראובן, אין שמעון יורשו משום שהוא אחיו. אלא יעקב אביו הקודם לשמעון בירושת ראובן, יורשו בקבר. זאת אומרת, שיות ואבא של הנפטר גם מת, הוא יורש את הנפטר, ומוריש לשמעון בנו שהוא אחי המת. אז מהרשב"ם לקמן בדף קוף חף א', מדייקים האחרונים שהוא סובר שאח יורש את אחיו באופן ישיר ולא מדין משמוש. דברי הרמב"ן ליל בדף קוף ח' משמע, שסובר שאח יורש את אחיו מדין משמוש. המשנה עכשיו נותנת כלל לסדר הנחלות. זה הכלל, כל הקודם בנחלה ומת קודם למורישו, יוצא יריחו קודמין לירש את מורישם של אביהם, אף שרחוקים ממין המת יותר מהבאים אחר אביהם בסדר הירושה. ובגמרא לקמן בסמוך התבהר מקור הדבר. אמנם בעל בנכסי אשתו וכן בן בנכסי אמו, הם יוצאים מן הכלל הזה, שרק הבעל עצמו יורש את אשתו, אבל אם מת לפניה, אינו יורש אותה בקבר להוריש לבניו שיש לו מאישה אחרת, אלא שאר יורשיה יורשים אותה. וכן, אין הבן יורש את אמו בקבר להוריש לאחיו מן האב שאינם בני אמו, אלא שאר יורשי אמו יורשים אותה כפי שלמדנו לעיל בדף קוף י' עמוד ב'. כלל נוסף אומרת המשנה, ואף של מת קודם לכל יוצא יריחו לירש את בנו, ולכן אם מת אדם בלא בנים, אביו יורשו, ורק אם אין אביו קיים, אחי המת יורשים אותו. וכן אבי אביו של מת קודם ליוצא חלציו שהם אחי אבי המת, כמו שתבהר הגמרא לקמן בדף קוף ט"ז עמוד ב'. זו היה המשנה שלנו, בדף קוף ט"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שצאצאי בן המת קודמים לביתו של מת עצמו לירש את זקנם. וכן בשאר יורשים יוצאי חלציהם עומדים במקומם לירש את מורישו של אביהם. מביאה הגמרא ברייתא המבארת את המקור לכך. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה בספר במדבר פרק זך פסוק ח', איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. לימדה התורה קדימת הבן לירש את אביו. אין לי מקור אלא לקדימת בן המת עצמו, אבל בן הבן של המת, שמת הבן קודם לאביו והניח אחריו בן, זאת אומרת הנכד של המת או בת הבן, באופן שלא הניח בן המת בן זכר אלא בת, או בן בת הבן, מניין שיקדמו לירש את זקנם המת קודם לביתו של מת עצמו, ובן בת הבן הכוונה באופן שגם ביתו של בן המת מתה, והניחה אחרי הבן, וכן אם הניחה בת, קודמת היא לבת המת עצמו שעומדת במקום זקנה בן המת קודם לבת המת, אלא שנקת התנה לישנה כלילה, ולכן לא אמר בת בת הבן, כי שתי פעמים רצופות המילה בת זה לא לשון כלילה, כך אומר הרשב"ם. אף שלגבי בת ישראל שניסית לכהן ומת בעלה, שאמרה תורה שאם יש לה זרע ממנו הרי היא אוכלת בתרומה, נאמר בגמרא במסכת יבמות דף עין עמוד א', שאף אם יש לה ממנו רק בן הבן, שהבן עצמו כבר מת, הרי היא אוכלת. משום שסברה היא שבני בנים הרי הם כבנים. וזהו רק במקום שנכתב לשון זרע, שלשון זה כולל גם בני בנים, אבל במקום שנכתב בן, אין בן הבן בכלל. ולכן צריך ללימוד מיוחד. כך תוספות בדיבור המתחיל, בן הבן. אומרת הגמרא תלמוד לומר, לומדים מהפסוק ובן אין לו בתוספת האות יוד במילה אין, ולא כתבה התורה ובן אין לו א' נון סופית בלי יוד באמצע, כשם שאמרה התורה מעין בלעם בלא יוד, או כפי שמסביר ריבן חכמון, שכוונת הגמרא לדרוש מה שהוסיף הכתוב מילה מיותרת, כי היה לו לומר איש כי ימות בלא בן, והעריך הכתוב לשונו כדי לנקוט לשון אין שנדרוש ממנו. מה נדרוש ממנו? ללמד בה הכתוב עיין עליו. חקור ועיין אם לא הניח אחריו המת לא בן, ולא יוצא יריחו של בן עד סוף הדורות העומדים במקומו. ורק אם לא הניח כלל, אז ועברתם את נחלתו לביתו. הרשב"א מפרש העיון הוא במת עצמו, והנימוקי יוסף מפרש שכוונת התורה לעיון בבנו של המת אם לא הניח שום זרע. ממשיכה הברייתא לבאר את המקור לקדימת יוצאי יריחה של בת המת לאחי המת. בסיום הכתוב נאמר ועברתם את נחלתו לביתו. לימדה תורה קדימת בת לירש את אביה במקום שאין בן. שואלת הברייתא אין לי מקור אלא לקדימת בן המת בלבד. אבל בת הבת באופן שמתה הבת ולא הניחה בן אל הבת. ובן הבת. באופן שהניחה הבת אחרי הבן שהוא קודם לביתה של הבת בירושת זקנו, כשם שהוא קודם בירושת האם עצמה, ובת בן הבת מניין, באופן שגם בן הבת מת והניח אחריו בת, ואם הניח גם בן ודאי הוא קודם לביתו, אלא שנקת התנה לישנה כלילה, כמו שהזכרנו לאל עניין בן המת, מניין שיקדמו לירש את זקנם קודם לאחיו של מת, וכן לאביו. תלמוד לומר בהמשך הכתובים, ואם אין לו בת הוא נתתם את נחלתו לאחיו. שוב כתוב פה אין בתוספת יוד, ולא כתבה התורה ואם אין לו בת את המילה אין, א' נון סופית. ללמד בה כתוב עיין עליו, חקור ועיין אם לא הניח אחריו המת, בת כלל. לא הבת עצמה ולא יוצאי ריחה עד סוף הדורות, ורק אז הוא נתתם את נחלתו לאחיו. שאף אם הבת אינה בחיים כל שהניחה אחריה מיוצאי ריחה, הרי זה כאילו נשאר חלק ממנה בעולם, שהרי הוא בר ירח אמו, הוא בר נחשב כאחד מאיברי אמו. כך מפרש הרשב"ם, והוא נצרך להוסיף זאת, אף שגם לגבי בן אמרו שאם הניח זרע עומד במקומו, ובבן לא שייך הטעם הזה, כיוון שקיים אלן שמשפחת אם אינה קרויה משפחה וקרובים מצד האם אינם יורשים. אז היה מקום לומר שלא תמשמש הנחלה לבן הבת, כיוון שאין לו קורבת ירושה לאמו, לכן דייק הרשב"ם שוודאי כלפי האם עצמה יש לו קורבה, וכשם שיורשת אמו כשמתה, ומשום שהוא בר ירח אמו ולכן ממשמש את נחלת זקנו אליו דרכה, ורק קרוביו מצד האם כגון אחיו מאמו ולא מאביו, אינם נחשבים לקרוביו שבהם לא שייך הטעם ובר ירח אמו. וסברה הברייתא שכשם שלמדנו שיש לעיין ולבדוק לצד מטה בזרעו אחריו, כך יש ללמוד שאם לא הניח אחריו זרע בחיים, יש לעיין ולבדוק לצד הדורות למעלה, ולהעביר נחלתו ליורשי אבי המת. ובזה יש להבין את כוונת הברייתא במה שביררה הכיצד, כמו שמיד תאמר הברייתא. ומתבאר לפי הרשב"ם שירושת הדורות הקודמים נדרשת גם היא מהמילה אין לו, עיין עליו. שבגמר העיון לצד מטה יש לעיין עליו לצד מעלה. דהיינו, שבתורה נכתב רק ירושת אחי המת ואחי אבי המת. ולעיל בדף כ"ח עמוד ב' דרשו גם ירושת אבי המת הקודם לאחי המת, אבל לא נכתב בתורה כיצד לנהוג עם קרובים אילו אינם. ועניין זה נדרש שכשם שאמרה תורה שלצד מטה יש לעיין ולבדוק עד שנמצא קרוב, כך יש לעיין לצד מעלה עד אשר נמצא קרוב. והיינו, שאם אין אחים לאבי המת נעביר את הנחלה לדור קודם. שואלת הגמרא כיצד יש לקיים את הדבר הזה לעולם, דהיינו שכל אדם מישראל יש למצוא לו קרובים שירשו, אכן בגר שמת בלא זרע אי אפשר לקיים את הדבר הזה, שהרי אין לו קרובים. ואף שנתגיירו אביו או אחיו או שאר קרוביו, אין להם דין קרובים. זאת כיוון שגר שנתגייר כקטן שנולדו, ולכן כשמת נעשים כל נכסיו הפקר וכל הקודם לזכות בהם, זוכה. משיב הטענה, אם לא הניח המת אחריו שום זרע, אזי נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן, בן יעקב אבינו. אם המת הוא משבט ראובן, ואם הוא משבט אחר, אז היא ממשמשת עד אבי שבט זה. נקטה הגמרא לדוגמה שבט ראובן, שהוא השבט הראשון. והיינו שאם אביו של מת כבר אינו בחיים, בודקים אם מניח אחריו זרע. ואם מניח אב בנים ובנות, הבנים קודמים, ואם הבנים אינם קיימים, יש לבדוק אם מניחו בנים או בנות. וגם בזה יש להקדים הבנים לבנות, וכן בכל הדורות שלאחריהם, יש להקדים הבנים לבנות, ואם לא יניחו הבנים שום זרע, חוזרת הנחלה לבנות האב, אחיות המת. ואם מתו, יש לבדוק אם מניחו מיוצאי יריחם. ואם מניחו בנים ובנות, יש להקדים הבנים וכך הלאה, כפי שנתבאר, שבכל סדר הירושה זכרים קודמים לנקבות. ואם לא הניח שום זרע, מעבירים את הנחלה לאבי האב, זקנו של מת. ובכל הדורות יש להקדים האבות לבניהם, אבל לא לנכדיהם. וכגון אבי אביו של מת קודם, לאחים של אבי המת. וכך הלאה, כפי שנתבאר במסקנת הגמרא לקמן בדף קט"ז עמוד ב'. וכן יש להקדים את הזכרים לנקבות ביוצאי יריחם, כפי שנתבאר. והביא הרשב"ם דוגמה לכך. בני ראובן בן יעקב היו חנוך ופלו, וחצרון וחרמי. פלו הוליד את אליאב, ובני אליאב היו נמואל ודתן. אם מת בנו של נמואל ולא הניח אחריו זרע, נמואל אביו יורשו. ואם נמואל כבר מת, יורשים אחי המת בני נמואל. ואם אין לו אחים או שמתו ולא הניחו אחריהם זרע, יורשים אותו אחיותיו או זרעם. ואם לא הניח אחריו נמואל שום זרע, מעבירים את הנחלה לאליאב, אבי אביו של מת. ואם אינו קיים, יורש את המת דודו דתן. ואם אין דתן קיים, יורשים אותו זרע דתן. והזכרים קודמים לנקבות. ואם אין בעולם שום זרע לדתן, מעבירים את הנחלה לפלו, אבי אביו של אבי המת. ואם מת ולא הניח שום זרע, מעבירים את הנחלה לראובן. ואם אין ראובן קיים, מעבירים את הנחלה לשאר בניו, חנוך, חצרון וכרמי, או לזרעם אחריהם. וכך לעולם ימצא יורש למת, שוודאי יש בעולם זרע לראובן, כמו שתסביר הגמרא בהמשך. ואילו בעל המאור דוחה את פירושו של הרשב"ם, והוא מפרש שכוונת הברייתא באומרה הכיצד היא זו, שכיוון שלמדנו מעין האמור לגבי בן ולגבי בת שיש להקדים את זרם בסדר הנחלות, אם כן כיצד נדרוש אין האמור בהמשך הכתובים לגבי אחי המת ואחי אבי המת, ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו, אם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשערו הקרוב. משיבה הברייתא, נחלה ממשמשת, שגם בדורות למעלה יש לדרוש מהמילה אין, שקודם שנעביר את הנחלה לבא אחריו בסדר הירושה, יש לבדוק אם לא הניח אחריו שום זרע, שאם הניח הרי הוא קודם מדין משמוש נחלה. והיינו, שכשעדינו להעביר הנחלה לאחרי המת, והוא באופן שלא הניח המת זרע, וכן אבי המת אינו קיים, אם אין אחרי המת קיימים, יש לבדוק אם הניחו אחריהם יוצא יריחם, קודם שנעביר את הנחלה לאחי אבי המת, אם אבי אב המת כבר מת. וכך יש למשמש בזרע היורש בכל היורשים עד ראובן. מקשה הגמרא, מדוע נקת התנא שהנחלה ממשמשת רק עד ראובן? ולימה ויאמר התנא שממשמשת עד יעקב אבינו, שהרי אם תמשמש הנחלה עד ראובן ולא ימצא לו בעולם שום זרע, בהכרח יש להעביר הנחלה לאביו יעקב, ומשם להעבירה לזרעו משבטים אחרים. ועדיף היה לתנא לנקות עד יעקב, שבזה כלל בני כל השבטים שמתו, שנחלתם ממשמשת עד למעלה, ולא רק מת משבט ראובן. ותרץ את הגמרא, אמרה באי גמירה, קבלה בידינו, דלא קלה שבטה, שלעולם לא קלה שבט שלם מישראל, ובהכרח יימצא זרע לראובן ולא יהיה צורך למשמש עד יעקב. היה לדבר מאמור בספר מלאכי פרק ג' פסוק ו', כי אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא קליתם. כותב הרי בן חכמון, שכשם שהקדוש ברוך הוא אינו משתנה ואינו מתחסר והוא חי וקיים לנצח נצחים, אף מניין י"ב שבטים אינו חסר לעולם. הוא הוסיף בטעם הדבר שי"ב שבטים הם כנגד י"ב מזלות, וכשם שאין העולם יכול להתקיים בלא י"ב מזלות, כך אי אפשר לו להתקיים בלא י"ב שבטים. הרעבד כותב שההבטחה הזו נלמדת מה נאמר בספר ויקרא פרק חו"ף פסוק מ"ה, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. ראשונים, היינו השבטים. וכפי שנאמר בתורת כהנים, שיש לדרוש מכאן שהברית קרותה לשבטים. ואף אם לא מצאנו זרע לראובן, אין להעביר את הנחלה לשבט אחר, שקיבלו חכמינו שבוודאי יש בעולם זרע לראובן. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף י' ד' ממסכת בבא בתרא, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי שעשה קניין סודר עד מתי יכול לחזור בו? שאלה שנייה, באילו ג' דברים הלכה כרב יוסף? שאלה שלישית, מדוע הוא צריכה המשנה לכפול ולהשמיענו שוב שהאישה מנחילה את בנה ואת בעלה? שאלה רביעית, מניין למד רבי יהודה בן רבי שמעון שהאישה יורשת את בנה? שאלה חמישית, שהתשובה שלה בתוספות, באיזו אישה נאמר כן ובאיזו אישה לא? ומדוע? בשאלה האחרונה, דף קוף י"ד, מדוע אין להעמיד את משנתנו כרבי זכריה בן הקצב? אלה הם, מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף קוף י"ד, שסיימנו זה עתה בסייעתא דשמיא הגדולה את לימודו, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו רוצים להתחיל וללמוד את ההלכות הלכה למעשה על אשר למדנו מתחילתו של הפרק הנוכחי, הפרק השמיני של מסכת בבא בתרא, הפרק ששמו יש נוחלים. סדר נחלות כך, מי שמת בנו יורשו לא נמצא לו בן, רואים אם יש לבן זרע, בן זכר בן נקבה עד סוף כל הדורות, עומד במקומו ויורש הכל, לא נמצא זרע לבן, אם יש לו בת תירשנו לא נמצא לו בת, אם יש לה זרע בן זכר בן נקבה עד סוף כל הדורות יורש הכל. לא נמצא לזרע, תחזור הירושה לאביו של מת, ואם אין אביו קיים, תחזור לזרעו שם אחי המת. אם יש לו אח יורש הכל, לא נמצא לו אח, אם הניח זרע עד סוף כל הדורות, עומד במקומו לירש. לא נמצא לו אח ולא זרע ממנו, תחזור הירושה לאחות המת, או לזרעה עד סוף כל הדורות. לא נמצא אחות ולא זרע ממנה, תחזור הירושה לאבי אביו של המת. אם אינו קיים, חוזר לזרעו שם אחי אבי המת. יש לו אחים או לזרעם עד סוף כל הדורות, ואם אין אחים לאבי המת, ולא זרע מהם, חוזר לאחות אבי המת, או לזרע עד סוף כל הדורות. האיש יורש את אמו וכן הבת את אמה, אם אין לבן. שדינה בנכסי האם כמו בנכסי האב, שניהם יורשים אותה, אלא שהבן וזרו קודמים לבת. אין האם יורשת את בנה ולא את ביתה. האישה אינה יורשת את בעלה כלל, והבעל יורש את כל נכסי אשתו מדברי סופרים, והוא קודם לכל בירושתה. לא נמצא לו אח ולא זרע ממנו, תחזור הירושה לאחות המת או לזרע עד סוף כל הדורות. אחים מאם ולא מאב, אין יורשים זה את זה, אלא כל אחד, משפחת אביו, יורש אותו. מצוות יעוד קודמת למצוות פדיה. כיצד מצוות יעוד? אומר לה, לאמה העברייה בפני שניים, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, הרי את לי לאישה. אפילו בסוף שש שנים סמוך לשקיעת החמה, יכול לעשות זאת ואין צריך לתן לה כלום. שמעות הראשונות לקידושין ניתנו. ונוהג במנהג אישות ואינו נוהג במנהג שפחות. ומייעד האדון את האמה העברייה לעצמו או לבנו, וכיצד מייעדה לבנו, אם היה בנו גדול ונתן רשות לאביו לייעדה לו, הרי האב אומר בפני שניים לאמה העברייה, הרי את מקודשת לבני. במצוות ייבום, מי שמת אחיו מאביו ולא הניח זרע, מצווה לייבם את אשתו, בין שהיא אשתו מן הנישואין, בין שהיא אשתו מהאירוסין. נכתיב כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, ובן אין לו, יבמה יבוא עליה. זהו השונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, כ' באייר תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף קי"ד במסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי כ"א באייר תשע"ז, ונלמד את דף קט"ו במסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.